לזוגות, ומצאתי את עצמי בזעקה וצעקה לפני הרבה שנים, לפני הרב, אחר עיון עמוק בתוך התיקים, וכמובן שהזכרתי מפגש עם כמה זוגות, כמה מאות זוגות, שהבעיה העיקרית לסיבת הגירושין עליה נעמוד היא כל כך חשובה, כי אני חושב ש80% אני מעז לומר ממקרי הגירושין הם מקרים שניתנים לטיפול עוד לפני הנישואים. ואני מתכוון לומר שכאב לי מאוד שכשזוג מגיע לבית למועצה הדתית להירשם לנישואים, אז מיד נותנים לבחור, ממליצים לו ללכת לרב ולקלה לרבנית, ובזה נגמר. ובעצם העיקר, והעיקר הגדול, לא הליכי הנישואין, אלא הליך הנישואין מבחינה הלכתית, ההלכה, הדרך, החיים. מה זה זוגיות? זוג בור ועם הארץ, ממש לא יודע מה זה. וכל כך הרבה מקרים שהם ממש על כלום, זוגות התגרשו שהכאב הוא גדול. זו הקדמה אחת. הקדמה שנייה, אני באמת יוצא מתוך נקודת הנחה שכל הדברים שאומר אותם, ואני אתייחס קצת להבדל בין הראייה התורנית יהודית תורנית לבין הראייה הפסיכולוגית חילונית, ואני מקבל הרבה זוגות לאחר ביקורים אצל פסיכולוגים ויועצי ניסויים כאלה או אחרים, אני אומר על זה מילה או שתיים בהמשך, היא חשובה מאוד. כלומר, כל הדברים שאומר הם פשוט בראייה תורנית גרידה, שאם אנחנו נבין את המשמעות של איך התורה מתייחסת למה זה והיו לבשר אחד, כשזוגות מגיעים אליי, ההחלטה שלי אם ילכו לגירושין או לא, היא נובעת מתוך הדברים הבאים. מה זה והיו לבשר אחד? היד של האדם, אין לו שום מחויבות כלפיה. אם היד מצולקת, או היד שלו היא לא יפה, הוא לעולם לא יחליט לכרות אותה. ואם יקרות את היד, הוא יפקע עליה אחר כך הרבה מאוד. אבל יש מצב... אני רוצה לומר שכמו שאמרתי, 90%, 80% מהזוגות שהולכים לגירושין זה פשוט צלקת, משהו לא יפה, זה ב-80% לא נמק, כלומר ניתן לפתרון. ולאט לאט נתגלגל לתוך השיחה ונבין למה אני מתכוון. אני גם לא אעסוק בנושאים כמו של גירושים שהם סימן המילטה, כן, היה, אתם תסליחו לי מראש, אני אולי אביא הרבה דוגמאות מתיקים שהיו אצל הרב אליהו, כן, אבל היה אצל הרב איזשהו מקרה של תיק, לא תיק, אלא מקרה של אבא שישב שבעה, ובנו היה צריך, בנו התחתן בתוך השבעה, ובאה בשאלה לרב האם מותר לו להשתתף בחתונה, והרב אמר לו לא, על פי ההלכה אסור. ואבא קם והלך לחתונה, וחודש לאחר מכן התיק הזה בא לפני הרב, תיק גירושין, כמובן שהרב יצא מהרכב, אבל כבר באו וחשבו שהרב קילל אותם, כן, מה זה הרב... והאמת הייתה שזה סימן המילטה. אז מקרים כאלה שסימן המילטה אני לא נוגע. אני גם לא נוגע בכל מיני מקרים כאלה מוזרים. היה איזשהו אברך בירושלים שהוא החליט שהוא לוקח בחורה עם שתי מפתחות. אז כשאתה שומע מה זה בחורה עם שתי מפתחות, אתה מבין, צניעות, יראת שמיים. אבל הוא התכוון בכל הרצינות ואמר לחבריו שהוא רוצה בחורה עם רכב ובחורה עם דירה. בחור מאחד הישיבות ה... לא משנה, המפורסמות בירושלים. והחברה של קרובת משפחה של אותה בחורה הציעה את השידוך הזה, אבל היא אמרה לה חברתה, תראי, יש לו איזה שיגעון, אני בטוחה שאת תוציא אותו מהשיגעון הזה, הוא רוצה בחורה עם רכב ובחורה עם דירה. היא הייתה פקחית, שכרה רכב וולבו לשלושה חודשים, היה לה קצת כסף, שכרה דירה ברחביה, והרימה אליו טלפון, שואל אותה, איך אני אזהה אותך? שום בעיה, אני עם וולבו בצבע לבן. טוב, איך אני אזהה אותך? נתנה לה פרטים. נפגשו, הוא נמצא בתוך הוולבו, הוא אומר לעצמו, מפתח אחד כבר בכיס. אחרי כמה ימים, כבר הזמינה אותו לדירה, כמובן לפי כל כללי הצניעות, עלו, שתו כוס קפה בדירה, והוא רואה בתיבת דואר את שמה ושם משפחתה, על הדלת, ככה, שלט יפה, שמה ושם משפחתה, המפתח השני בכיס, לא עברו חודש ימים, קבעו חתונה. והזוג הזה התחתן. והתיק בא לפני הרב תיק גירושין, מה הטענה? מקח טעות. עבדה עליי. אז הרב ככה קצת מתפלא, בחור, אילו, איך הצליחה לעבוד עליך? שמע הרב את הפרטים, קבעו דיון לכמה שבועות לאחר מכן, הוא מביא את ראש הישיבה איתו, ושואל הרב את ראש הישיבה, תגיד, יש לך אילויים בישיבה? הוא בא לספר עליו כמה הוא בחור תמיד חכם, ירא שמיים. אומר, הנה, זו דוגמה של אילוי רציני, אילוי טוב. אומר לו, אם זה אילוי רציני, איך הבחורה הזו עשתה לו את מה שעשתה לו? אז אומרת, אם זה אילוי רציני, היא צריכה להיות אשתו, כיוון שהיא יותר ממנו. התיק הזה נגמר בסוף, לא בגירושין, אבל כשהרב שאל אותה למה עשית את זה, אמר, כל כך מצא חן בעיניי, והחברה כל כך קרובת המשפחה סיפרה לי עליה, שרציתי להתחתן איתו. וזה התרגיל שעשיתי. אז אני אומר, יש גם תיקים מהסוגים האלה, שבהם אנחנו לא עוסקים. אנחנו נעסוק באמת, כמו שאמרתי, ב-80% שאנחנו נראה שהוא כל כך קל לפתרון אצל כל זוג. ואני גם אומר לכם גם דבר קצת קשה. בשנה שעברה למעלה מ-17,000 אנשים התגרשו. אחוז הגירושין במדינת ישראל עולה ועולה. ואומר עוד יותר, דבר יותר קשה, בסקר האחרון שנערך התגלה ש-80% מאלה הנישואים שאינם גרושים הם חיים לא טוב, רק שהם מתביישים ללכת לייעוץ, או... אבל הם כל אחד חי לעצמו. זאת אומרת שהמצב הוא לא קל. ואומר עוד דבר, בזה אני מסיים את ההקדמה שלי, מבחינה אמיתית, החלק הראשון של השיחה היו צריכים להקשיב לו גם נשים, גברים ונשים ביחד, והכי טוב זה בעלים ונשים. החלק השני יעסוק אולי קצת לנו הגברים, ויש דברים שקשורים גם לנשים, אבל ודאי לא בשיעור אחד אפשר להספיק. אני רק רוצה לתת את המסר, אני חושב שמי שיצא עם המסר הזה איתו ביחד, יפנים אותו, שינוי בחיי הנישואים שלו, הצעות לחבריו, ודאי שיהיו. יש איזשהו רמב״ם, תראו במקור א', שהוא מאוד מעניין. רמב״ם בהקדמה שלו להלכות אישות, אומר כך, קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו. כיוון שניתנה תורה, נצטבו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. תראו, זו צורת הקדמה ברמב״ם, שאנחנו לא מוצאים אותה בשום הלכות. לא כתוב למשל בהלכות שחיטה, קודם מתן תורה, מי שרצה לאכול בשר, על ידי נחירה. אחרי מתן תורה, על ידי שחיטה. דבר כזה לא נאמר. וכן בכל שאר ההלכות, אך ורק בהלכות אישות, אנחנו מוצאים הקדמה שהיא קצת מוזרה. וכנראה לא לחינם הרמב״ם מביא את ההקדמה הזו, כיוון שכנראה הרמב״ם רוצה להגדיר כאן את מהות הקידושין, כלומר להורות שעיקר החידוש בנישואין בקידושין זה ההכנה לקראת קודם, מה צריך לעשות קודם, איך צריך להכין את הזוג קודם הנישואין. ומכאן גם נובעת אותה זעקה שכמו שהזכרתי קודם, מדוע לא במועצות הדתיות שמים אנשים מקצועיים שידריכו את הזוגות למה זה חיי משפחה. עכשיו, כדי שנגדיר מה הקושי העצום, נראה במקור ב' גמרא ידועה במסכת כתובות, והמהרש"א שקצת ככה קשה. אני אומר, זוגות ששומעים את הגמרא הזו ואת המהרש"א, אומרים רגע, אז בשביל מה להתחתן? אבל נראה גם את הפתרון. רבי יהודה רמי, כתיב ויברא אלוקים את האדם בצלמו. שימו לב, את האדם בצלמו, לשון יחיד, ייצור אחד. וכתיב, פסוק אחר, זכר ונקבה בראם. זאת אומרת, זה שני ייצורים. הכיצד? או שזה ייצור אחד, או שזה שניים. אומרת הגמרא, בתחילה עלה במחשבה לברוא את שניים, ולבסוף נברא אחד. כלומר, באמת, הקדוש ברוך הוא בתחילה חשב לברוא את שני ייצורים, נמלך הקדוש ברוך הוא והחליט לברוא רק אדם יצור אחד, שממנו צלע האדם נבראה האישה. מה ההסבר של הגמרא? אומר המהרש"א במקור ג', בתחילה עלה במחשבה, כעניין שאמרו בתחילה עלה במחשבה לבראו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים כן, בראו במידת הרחמים. כן? במאמר מוסגר נאמר, אנחנו שומעים מידת הדין, אז יש איזו פרשנות ככה שהיא לא נכונה. מה זה מידת הדין? משהו רע, איזה אסון עומד לקרוא. זה לא כך. הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, ברא את העולם במידת החסד. חסד זה מצד הנותן. בבריאת העולם הייתה התערבות רק של הקדוש ברוך הוא, לא הייתה התערבות של האדם. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישליט או ישלוט מידת הדין. אז אם החסד זה מצד הנותן, מידת הדין זה מצד המקבל. כלומר, כשאנחנו אומרים מידת הדין, אז זה תלוי במקבל, תלוי באדם, תלוי במעשיו של האדם. כן, דרך אגב, פסח. פסח זה חסד, כולו חסד. אין התערבות של האדם. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא נגף את בתי מצרים, הוא ולא אחר, וכו וכו. מגיע ספירת העומר, וספרתם לכם. זה כבר לא של הקדוש ברוך הוא, זה כבר תלוי בכם. כלומר, תלוי באדם, תלוי לפי מעשיו. כלומר, כשאנחנו אומרים ימי דין, כמו הימים האלה, זה לא המשמעות שימי דין יבואו צרות על עם ישראל חס ושלום, אלא הכל תלוי במעשה האדם. אז לעתיד לבוא שכל הטומאה תרחק מהארץ, ובילה המוות לנצח, באותה תקופה ישלוט מידת הדין, כי אז באמת יהיה אפשר שהעולם יתנהל לפי אותה מידה. בכל אופן, משווה המהרש"א בדיוק את הרעיון של הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, לבריאת אדם וחווה. אז אומר, ממשיך המהרש"א ואומר, כן הוא העניין, בתחילה עלה במחשבה לברוא שניים כשאר הנבראים, כשראה שהאדם כולו קטטה ואין העולם יכול להתקיים כן, וצריך שלום ושם יותקי ביניהם, בראו אחד על שמו של הקדוש ברוך הוא שיחיד בעולמו, אולי שיהיה שלום ביניהם כאילו עם גוף אחד. המהרש"א קשה. מה אומר המהרש"א? אומר המהרש"א, ידע הקדוש ברוך הוא שהאדם כולו קטטה. כן? איזה טוב על האדם, הוא בעל קטטות. אם יברא הקדוש ברוך הוא את האדם כשני יצורים נפרדים, אז זה קטטה וזה קטטה, אף פעם לא יהיה שלום בין בני הזוג. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בורא את האדם כיצור אחד, זה מה שאנחנו אומרים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. מה זה בגן עדן מקדם? כלומר, כמו שהיה בבריאת האדם הראשון שלקח את האדם, את האישה, וברא אותו מאותו גוף של האדם, דיינו מגוף אחד, אז אולי גם במקרה הזה, אומר המהרש"א, אולי שיהיה שלום ביניהם. אולי שיהיה שלום ביניהם. מה?
אולי מוצאים לשון הלוואי.
לא, פה המשמעות, כיוון שהוא אומר קטטה, אז משמע זה כאילו אולי ואולי. המשמעות של אולי ואולי שיהיה שלום ביניהם. כי הרי הוא מתאר את המצב של האדם כקטטה. זה לא, לוואי זה אולי תפילה. אולי אתה אומר זה תפילה, הלוואי, ואם ככה, אז שיהיה שלום ביניהם. כלומר, שלא, ודאי לא עובדה שיהיה שלום ביניהם. זה ודאי שלא עובדה, אלא... ומכאן למאמר שעל שמו הרצאה, כן, שלוש למותן, זה מובאה שידועה, ואני פה מבקש לתת את הפירוש הידוע, אבל לתת גם פירוש אחר שאני מאמץ אותו בעקבות הניסיון הרב, ואני חושב שזה ממש משקף מה זה חיי זוגיות. הגמרא אומרת במקור ד', אמר רבי חנן, שלוש שלומות הן, נהר, ציפור וקדרה. נהר דכתיב, כן, זה בעניין גאולת ירושלים, הנני נוטה אליה כנהר שלום. ציפור דכתיב, גם פה בעניין הצלת ירושלים ממחנה אשור שצרים עליה, כציפורים עפות, כן יגן השם צבקות על ירושלים. קדרת דכתיב, השם תשפוט שלום לנו. כלומר, תערוך שלום, כמו שעורכים את הגדרה על האש. עכשיו, הפירוש המקובל הוא כזה. מה זה נהר? נהר זה משהו שמחבר, נאמר, שני מדינות, שכל מדינה יש לה את האינטרסים שלה, כל מדינה חיה את החיים שלה בנפרד. הנהר רק יוצר קשרי מסחר בין שני המדינות, בזה שהוא אפשר להעביר סחורה מכאן לכאן. המצב הזה של נהר זה מצב של זוג וזוגות הרבה כאלה שחיים כל אחד בנפרד, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו, כן? הם רוצים לממש משהו משותף, אז החיבור שלהם הוא משהו כמו נהר, וזה נטול רגש לגמרי. אין אהבה, אין רגש, אין כלום בין בני הזוג, גם אין חיכוכים, אין מריבות. כן, שני מדינות, כל אחד חיה את החיים שלה בנפרד. זו תמונה שקיימת אצל הרבה זוגות. כל אחד חי את החיים שלו, כן, כשצריכים משהו ביחד, אז הנה, הנער מחבר. מדרגה גבוהה יותר, זה הקדרה. הקדרה, בעצם, מתבשל תבשיל של אוכל. עכשיו, אותו אוכל מתבשל בקדרה עם אש ומים. אני לא יכול לקחת את האוכל ולשים אותו רק במים, כי הוא יתקלקל. צד שני, אם אני אקח את האוכל ואניח אותו על האש, הוא יישרף. אז באה הקדרה, כן, ויוצרת את המצב, את האפשרות הזה של הבישול של שני הדברים ביחד. הדבר דומה לנאמר קבוצה של אנשים שהתחברה לאינטרס מסוים, נניח להקים גורד שחקים. נגמר האינטרס הזה, נגמרה השותפות. יש זוגות שלמען מימוש אינטרסים משותפים, הם חיים ביחד. מגיעים לגיל מבוגר, נגמרו כל האינטרסים. איך המשנה אומרת? אהבה תלויה בדבר. הכל תלוי באינטרסים. בטל דבר, בטל אהבה. כלומר, אין את האינטרסים, אז כבר אין אהבה. במצב הראשון זה רק נער, זאת אומרת, זה כל אחד חי עם האינטרסים שלו. כל אחד יש לו את האינטרסים האישיים שלו. פה זה משותף ביחד. אגב, במקור אי וב, יש איזשהו רעיון שיות והזכרנו את האש והמים, זה רעיון ידוע, אבל נבין אותו לצורך השלום. כתוב במכת הברד, והי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד. אומר השי, מתלקחת בתוך הברד, נס בתוך נס. האש והברד מעורבים, והברד מים, מים הוא, ולעשות רצון קונם, עשו שלום ביניהם. כלומר, מסקנה, כשרוצים, אפשר לעשות שלום אפילו בין אש ומים. כן, להבין שבמחלוקות בין איש ואישה, ודאי שאפשר לעשות שלום, ותכף נראה איך צריך להסתכל על זה. בכל אופן, הדרגה הגבוהה יותר, היא דרגת הציפור. מדוע? כי הציפור יש לו שתי תכונות. תכונה אחת שהוא יכול להיות על הארץ, תכונה שנייה שהוא יכול לדעות למרומים. עכשיו נשים לב, בתוך הציפור הזה שני אישויות שהם חיים באותו גוף. אחד מדדה על הארץ והשני אף. מצב כזה של זוג שהוא שונה לגמרי אחד מהשני, ונמצא באותו גוף, זה המצב הטוב ביותר. כיוון שזה אין אהבה תלויה בדבר. לא מדברים על אנחנו, על אני, אלא אנחנו, הכל בשיתוף. הכל אנחנו מרגישים כגוף אחד. בעל ואישה, גוף אחד. זה מדרגה גבוהה. אבל כמו שאמרתי, תרשו לי להסביר את הרעיון קצת אחרת, רעיון שאני מגלגל אותו, אני יותר בונה אותו מתוך המפגשים עם הזוגות. אני רוצה לבנות את הכל אחרת. אני אומר, שלום של נער זה לא חוכמה. מדוע שלום של נער זה לא חוכמה? מה זה נער? טיפת מים, נפגשת עם טיפת מים, הם מתחברים ביחד, כלומר עם ההרכב הכימי H2O, H2O, בחיבור שלהם עדיין נשארו H2O, והנער זורם, טיפת מים עם טיפת מים. זאת אומרת, זה שני דברים זהים לחלוטין. גם ציפור זה לא חוכמה. מה זה ציפור? כל ציפור יש לו את אותם רצונות, אותם תכונות. אומרים זוג יונים. מה זה זוג יונים? זה לא חוכמה, כי שניים עם אותם רצונות, אותם, אין מריבות, אין כלום. מה שמאפיין לעניות דעתי חיים של זוג, זה מעשה קדירה. וכיוון שהגמרא בברכות אמרה שלא מדובר בקדירה של בשר, אז אני אביא את הדוגמה של נס קפה. בוא ניקח נס קפה. את הקפה עצמו, לאכול כמות שהוא, לשים אותו בפה, זה מר. אני חייב סוכר, מי שיש לו סוכרת, הסוכרזית, להמתיק. כי קשה לשים את הקפה בתוך הפה, כיוון שהוא מר. עכשיו, לשתות את הקפה קר הוא לא טעים. אני צריך להרתיח את המים כדי לשתות את הקפה. מה אני עושה אחר כך? פותח את המקרר, לוקח חלב. הוא קר. אני שופך אותו לתוך הכוס, למים החמים. עכשיו בוא נסתכל מה יש בתוך הכוס. יש מתוק ומר, הקפה והסוכר. יש קר וחם, המים שהרתחתי והחלב שהוא קר. יש גם שחור ולבן. את הקפה הוא שחור והחלב הוא לבן. ניגודים בתוך הכוס. אני מערבב את זה, שותה, וואה, טעים. זוג שנכנס תחת קורג גג אחד, כמו שמגדיר המערשה, זה זוג ששני אנשים מנוגדים אחד לשני בתכלית הניגוד. אין דבר כזה זוג אותו דבר. כל החלומות של כן, מתאים לי ולא מתאים לי, זה אפשר להרחיב הרבה. אין, זוג שונה אחד מהשני. כל אחד מסתכל על השני, או כל אחד מסתכל על כל שטחי החיים שתרצו, בצורה שונה לחלוטין. כל זוג. אין זוג שמסתכל על כל דבר, יש לו את אותם רגשות, אותם אהבות. אין דבר כזה. זה שונה לחלוטין. ואני אוהב להגדיר את זה קצת יותר קשה. אני אומר, כשזוג אחרי החתונה נכנס הביתה, נכנסו שני מכשירי קשר. אחד נמצא על תדר 7 ואחד על תדר 8. מתחילים לדבר, אף אחד לא מבין אחד את השני. שני עולמות שונים לגמרי. עכשיו, איפה פה החוכמה? אם הזוג יבין, שהוא שונה מבן או בת הזוג שלו, תכלית השינוי, והוא יבין שלעולם הוא לא יכול לשנות אותו, אין דבר כזה. זה כמו שאי אפשר לעשות עיגול ריבוע. אין דבר כזה. אי אפשר לשנות את בן הזוג. זה אחת הבעיות הקשות שקיימות בין בני הזוג. הוא לא חושב כמוני, הוא לא מסתכל עליי, הוא לא, הוא, תכף נראה כמה דוגמאות מעניינות. ודוגמאות הן רבות. אני אומר, דוגמאות שמגיעים איתם בסוף לגירושין. כל הדברים האלה נובעים מתוך כך שהזוג לא מבין שהוא חי בתוך בית תחת קורת גג אחד, ושניהם עם רצונות שונים, שניהם עם ראיות שונות, כמו שאמרתי, על כל שטחי החיים, בכל מכל כל. כן? יש איזה זוג החליט להתגרש. למה החליט להתגרש? כיוון שה אישה גדלה בבית של הכנסת אורחים, והאישה כל כך אוהבת שיהיו לה אורחים בבית, וכמעט כל שבת רוצה להזמין אורחים, והבעל היה בתוך בחור ישיבה, כן, תוך הסטנדר שלו, 4 עמות של תורה, לא אוהב אורחים. הזוג הזה מגיע לבית הדין, והרב אליהו אומר לזוג הזה, זה הזוג הכי מתאים שבעולם. הוא אומר להם, אתם הזוג הכי מתאים שבעולם. מדוע? כי לולא הבעל, לולא הבעל, את הבחורה לא יכולה להבין את המשמעות הטובה הזו שיש לך לשבת עם בעלך לפעמים לבד ולהיות איתו שבת לבד, ובשבת הזו לבנות את עצמכם. לולא הבעל לא היית עושה את זה, כל הזמן הייתם עורכים. זאת אומרת, זה משהו שחסר בשלימות שלך. בזה שאת עושה טוב לבעלך ואת איתו שבתות לבד, את משלימה את האישיות שלך. אתם הופכים להיות זוג שלם. אותו דבר אומר הרב לבעל. גם אתה הבעל, מידת הכנסת אורחים? זה דבר שחסר לך. הכנסת אורחים זה דבר גדול מאוד, יש לו ערך עצום מאוד. ולולא האישה שאיתה התחתנת, שהיא מכניסה לך את החיסרון הזה, לא היית מושלם. בזה שאתה משמח אותה ומקבל את האורחים בסבר פנים יפות ורוצה את האורחים, אתם מגיעים לשלימות נהדרת. אז הנה, אתם משלימים אחד את השני. זה בעצם שלם. מה זה שלום בית? זה בא מלשון שלם. שלם בא מחלקים שהם לא תמיד זהים. חלקים מנוגדים אחד לשני, אבל הם יוצרים שלימות. זה השלימות. והדוגמאות לכך הן רבות. כל דוגמה שתרצו ותיתנו, אתם תראו שהיא ניתנת לפתרון אם אני מבין, כלומר אם בבסיס, אני יודע שבני הזוג שונים לחלוטין אחד מהשני. ונעבור, אני אמרתי קודם שאני מקבל הרבה זוגות עם ייעוץ של יועצים לענייני נישואים כאלה או אחרים שהם, אני קשה להביא דוגמאות, יש פה הקלטות, של דברים איומים, מה שמציעים פסיכולוגים לזוגות. ואני אומר, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא כעס על אדם הראשון, אדם וחווה, אז הוא גירש אותם מגן עדן. אז כתוב שם, ויעש להם כותנות עור וילבישם. בתורתו של רבי מאיר לא כתוב עור בעין, כתוב ויעש להם כותנות עור באלף. עכשיו זה קשה לבוא להגיד שרבי מאיר חס ושלום ניסה לשנות אות בתורה, הרי קוצו של יוד אסור לשנות. אז מה זה בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור? אלא רבי מאיר שהיה מאיר עיני חכמים נתן פה איזשהו מסר לעם ישראל. מה זה כותנות אור? זה נכון שכשהקדוש ברוך הוא שולח את אדם וחווה מהאקלים של גן עדן לאקלים של הארץ, אז שינוי אקלים צריך להחליף בגדים, כן? כמו חלל, אסטרונאוט, כששולחים אותו לחלל אז נותנים לו חליפה מיוחדת. אומר רבי מאיר, זה נכון, זה צריך, אבל לא, זה לא מספיק. ויעס להם כותנות אור וילבישם. אומר רבי מאיר, כשאדם עובר ממקום למקום, יש לו משבר. אדם עובר מגיל היסודי לתיכון, מהתיכון לישיבת הסדר, מחיי הרווקות לחיי הנישואין, יש משברים. איך פותרים את המשברים האלה? אומר רבי מאיר, ויעס להם כותנות אור, אין אור אלא תורה. כלומר, כל דבר, כל משבר שקיים, ניתן לפתרון על ידי התורה. ולצערי אני אומר, באמת לצערי, זה לא שיש לי משהו, אני קראתי כל כך הרבה ולמדתי את התורות ואת הפסיכולוגיות של כאלה ואחרים, ויש גם מה לקנות מהם. אבל כשבאים הזוגות, אגב, הזוגות שבאים אליי, אז אני אומר במאמר מוסגר, כן, אני לא לוקח כסף. אז לכן גם הפתרון אצלי הוא מהיר. הרבה ככה שואלים אותי, איך אתה כל כך הרבה, אני לא מקבל כסף, לא הייתי צריך לקבל כסף. אז אתם יודעים, באים לפסיכולוג, יושבים שעה, זה 500 שקל, מזמין, שומע את האישה שעה 500, את הבעל 500, מזמין אותם אחר כך שניהם ביחד. עוד 500, יש סדרות של, לא, מי שבאמת עושה לשם שמיים, נוגע בנקודה, דברים שאפשר לפתור אותם מיידית. אבל לצערי זה לא רק פסיכולוגים, אנחנו מוצאים את זה גם אצל מי שנקראים טוענים רבניים. אני לא אשכח את הסיפור עם אותה אישה שנכנסה לרב, עיראקית. ובאה להתגרש מבעלה. ובאו לדיון אצל הרב. הרב כל הזמן שומע אותה, אומר, מויס עליי, מויס עליי, מויס עליי. יודעים שטענת מאיס עליי זה טענה חזקה לגירושין. אבל הרקית אומרת מויס עליי, מויס עליי, מה זה? זה מוזר אצל הרב. אז הרב רואה לפי שם משפחתה, ככה מזהה את האקצנט שלה שהיא הרקית. אז הוא שואל, תגידי לי בבקשה, מה זה מויס עליי? זה עגבנייה או מלפפון? אמרתי, כבוד הרב, אני לא יודע, ככה הוא אמר לי להגיד. כלומר, טוען רבני לימד אותה להגיד, והוא אשכנזי, מויס עליי. כן, לא מאיס עליי, אלא מויס עליי. זאת אומרת שיש דברים, מצבים שבאמת אתה נפגש איתם בבתי הדין, או אתה נפגש אצל זוגות שמגיעים אליך שהם, זה לא לשם שמיים. זה לא טיפול לשם שמיים בזוג. ואלה דברים קשים מאוד. לכן אני אומר, והקדמתי גם בהקדמה קודם, שהפתרון תמיד נמצא בתורה. והרבה דוגמאות, יש לכם פה קצת במקורות, אבל זה ממש מעט מן המעט. צריך סדרה גדולה של שיעורים לראות על כל בעיה שקיימת בזוגיות, יש התייחסות של חז"ל לבעיה בצורה האמיתית שלה. יש מצב שבו באמת, אני עכשיו רוצה קצת לעבור יותר אלינו הגברים, איך להתייחס לנשותינו בשעה שאנחנו יודעים שהן שונות מאיתנו תכלית השינוי. אבל רק לפני כן אני רוצה במקור זין להראות לכם עד כמה חשובים הדברים שאמרתי ושמחתי לפגוש אותם בספר החינוך, והבאתי אותו בקצרה, הוא קצת יותר ארוך. ספר החינוך במצוות תף קוף פי בית אומר, מצווה שישמח חתן עם אשתו שנה ראשונה. אומר ספר החינוך שנצטווינו שישמח החתן עם אשתו שנה אחת, כלומר שלא ייסע חוץ לעיר לצאת למלחמה, כן? ולא לעניינים אחרים, אלא ישב עמה שנה שלמה מיום הנישואין. ועל זה נאמר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. משורשי המצווה, מה הרעיון? על כן גזר עלינו העם אשר בחר להיות נקרא על שמו, שנשב עם האישה המיוחדת לנו להקים זרע שנה שלמה מעת שניסה אותה, כדי להרגיל הטבע עמה. אתם מבינים מה אומר פה ספר החינוך? מה הרעיון שמסתתר מאחורי זה שאתה צריך לשבת עם אשתך שנה שלמה ולא לצאת לחוץ לארץ או למילואים או לכל דבר אחר? כיוון שטבע האישה שונה לגמרי ממך, אתם צריכים ללמוד שנה שלמה את השוני. כל אחד צריך ללמוד את השוני, כמה הוא שונה מחברו. וכשאני ישב שנה שלמה ואני ידע במה אשתי שונה ממני, אני אלמד לחיות את השוני, ואני לא אנסה לשנות אותה, כי זאת היא. אני חי עם משהו שהוא שונה ממני לגמרי. ברגע שאני מודע לזה שאני חי עם משהו שונה ממני לגמרי ואני לא מנסה לשנות אותה, אין סכסוכים ואין מריבות. ואתן רק דוגמה אחת, או כמה. תראו, יש תופעה שונה לגמרי אישה מגבר. גבר, אני אומר על פי רוב, יש יוצאים מן הכלל. גבר שנמצא במשבר, אוהב להתבוטט, להסתגר. זה טבע של גבר. ואם אשתו באה אליו קצת ככה לדובב אותו, לדבר איתו, עזבי אותי, ככה, נפגע ממנה והיא נפגעת ממנו. מצב הפוך אצל האישה. אישה כשנמצאת בשעת משבר, היא מצפה שיהיה לה שותף שתוכל לספר לו את כל מה שעובר עליה. ולא רק שתספר לו, אלא גם שהוא לא יתערב. ברגע שהיא מספרת לו, הוא אומר, למה עשית כך? היית עושה כך? גמרנו. פגע בה. היא נפגעת. צריך לשבת ולהקשיב 20 דקות. כן, שמעתי פעם מאחד הרבנים אומר, הצעה טובה כשאתה מגיע הביתה, אין לך כוח לשמוע את אשתך, כן, כי מי יש לו כוח אחרי יום עבודה לבוא ולשבת לשמוע את כל מה שיש לי אשתו לספר? אני אומר, תפתח אתה, תשאל אותה ישר, נו מה היה, מה יתראה, כבר אתה נותן לה צומדה וכבר תקצר את הדברים. לא שמעתי גם כן איזשהו פטנט אחר, אתם יודעים, רבנים שדורשים, אז כשהקהל עושה ככה, הוא, הרב אומר, הם כל כך מרוצים, מעריך. אבל אצל אישה זה בדיוק ההפך. האישה מתחילה לדבר, אתה עושה ככה עם הראש, מעניין, נתת את תשומת הלב, היא מקצרת, היא כבר לא מעריכה. ברגע שהיא מרגישה שנתת לה את תשומת הלב, גמרנו, היא קיבלה את זה, מרגישה נוח. עכשיו, האישה נמצאת תמיד בעליות וירידות. אין, כל אישה עלי אדמות, יש לה עלייה, וכשהיא בעלייה אז מרעיפה אהבה, הכל 100%, אבל כשהיא נמצאת בירידה, וכל אישה נמצאת בירידה, אתה צריך להיות איתה שם. אבל גם לא לתקן אותה, לא לשנות אותה, לא לומר לה, לא להציע לה הצעות, אלא רק לשמוע אותה. כמה שאת צודקת, היא חייבת לנגוע בקרקעית של, של התהום. היא חייבת לנגוע, ברגע שהיא נגעה ושמרת אותה, היא מתחילה להתרומם. זה, תנסו את הדבר הזה, זה עובד, לא 99%, זה 100%. זה האישה. דברים לא מכירים את הדבר הזה, אצלם זה עולם אחר לגמרי. מה זה, גבר? תן לי להסתגר, עזוב אותי להיות בתוך החדר שלי, ככה יוצא מהמשבר. אצל אישה זה לא כך. אישה זה עולם אחר, או כמו דברים קטנים, אני תמיד אומר, עכשיו זה ערב ראש חודש. אשתי מחכה לי היום שאני אביא לה מתנה. אני מעיד עליי שנים רבות. כל ראש חודש, חג של אנשים, אני מביא מתנה. עכשיו לי אין זמן. איפה יש לי זמן עכשיו ללכת לקנות לאשתי מתנה? אז כשאני אומר את זה לזוגות צעירים, אומר לי, איך אתה, מה, אתה אולי עובד, יש לך כסף, אנחנו מבריחים, אין לנו כל פעם, כל ראש חודש לקנות לנשותינו מתנה. אני אומר, לא, אני יכול ללכת לקחת ענף של עץ, ענף ירוק, לא פרח אפילו, ולומר לי, אשתי, הנה, לכבוד ראש חודש. רק עצומת לב הזה. זה לא, לא הערך, כמה זה עלה ומה הבאת, אלא עצומת הלב הזה שנתת לה באותו פרח שהגשת לה, באותו עלה, מכתב, מכתב שאתה נותן לה. אלה דברים קטנים, קטנים, קטנים שמצטברים, וכל חיי הנישואים משתנים לגמרי. כי כשאישה מקבלת את תשומת הלב, היא יודעת להעניק כמה וכמה. יש דברים שגם מציעים לנשים, אבל אמרתי, זה לא פה. יש שיחות גם שקשורות לנשים. בכל אופן, אלה דברים שאם אנחנו מודעים להם מראש, קודם כל מודעים, אני חוזר, זה המוטו של השיחה. להבין, להבין ולהבין שאני חי עם אישה שונה ממני, ואני לעולם לא רוצה לשנות אותה. לעולם לא רוצה לשנות אותה. כן, יש זוגות שבאים, איך שהם מתחתנים, מופיעים אצלנו, אחרי 3 חודשים, מגיע החג, מריבה. הבעל יש לו רצון לעשות את החג אצל המשפחה שלו. אבל הבעל שוכח שגם לאישה יש רצון לעשות את החג אצל המשפחה. כן? והוא חושב שאם האוכל שהוא אוכל הוא טעים וערב לו, הוא צריך להיות גם טעים וערב לאישה. ככה זה ההסתכלות. אני מדבר על זוגות צעירים במיוחד. כן, זוגות צעירים, הדוגמאות הן רבות. אתה יושב ומלמד אותו שזה דברים שונים, שזה שני עולמות שונים לגמרי. ואל תנסו לשנות אחד את השני זה את זה. אם זה כך, אין סכסוכים ואין מריבות. יש עוד דבר, ודווקא היא דוגמה מהגמרא. ברור שגבר רוצה להחליט לעשות משהו, בסוף זה מתבצע. כן? הגבר הוא לובש את המכנסיים בבית. אבל גם אם אתה רוצה להחליט מה שאתה רוצה לעשות, תתייעץ עם אשתך, גם אם לא תקבל את הצעתה בסוף. עצם העובדה שאתה נותן לה כבוד ואתה מתייעץ איתה, גם אם לא תעשה, היא תרגיש למעלה, היא גם תעניק. ותראו דוגמה ידועה, רק לא שמים לב כל כך לזה, בגמרא במקור ח', כשמינו את רבי אלעזר בן עזריה להיות ראש ישיבה, כן, אז הגמרא אומרת, אתו ואמרו לה, מי חלה למר דלעבר אש מטיפתא? אולי כבודו רבי אלעזר בן עזריה יהיה ראש הישיבה? אמר לה, איזה לווים לך בן שיבתי? אני אלך ויתייעץ עם אנשי ביתי. אומרת הגמרא, אז הלווים לך בדיוויתו. הלך והתייעץ עם אשתו. מציעים לי עכשיו תפקיד של ראש ישיבה, האם לקבל את זה. אמרה לה, דילמה מעבירים לך. אולי כמו שהוציאו את רבן גמליאל, גם אותך יעבירו מהתפקיד. אמר לה, להשתמש איני שיום אחד בחסה דמוקרה ולמחר לדבר. אומרת, תשתמש אדם יום אחד באיזשהו כוס בעל ערך יקר וישבור אותו, הוא רצה לומר לה, אז ויהיה אותי מה שיהיה, עכשיו אני מקבל את התפקיד הזה, מה אני צריך לדאוג, מה, מה יהיה בעתיד, אולי יעבירוני, אולי יעבירוני, עכשיו מציעים לי את התפקיד. אמרה לי, לת לך חבירת, אין לך שערות לבנות, אתה כולך בן 18, אתה צריך לדרוש לפני רבנים, צריך שיהיה לך איזה שיער לבן. אומרת הגמרא, הוא יומה בר תמה נשא רשע נהבה, כן, הוא היה בן 18, התרחש לניסה ועד רולה תמה נשא דרי חבירת. היה לו נס ו-18 ככה שערות לבנות, היו לו בתוך הזקן. היינו דקאמר רבי לעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא 70 שנה. מה זה אני הרי כבן 70 שנה? אני בן 18, אבל דרך אגב, הארי הקדוש אומר פה דבר מאוד יפה. אומר הארי הקדוש, מה זה אמר רבי לעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. איפה ראינו אדם בא לדרוש לפני ציבור ומוציא את תעודת הזהות שלו ואומר אני בן כך וכך, ואז אומר את מה שיש לו. אלא אומרת הגמרא, אומר הארי הקדוש, רבי לעזר בן עזריה היה ניצוץ של שמואל הנביא. שמואל הנביא הרי נפטר בן 52. אז אומר, הרי אני כבן, כבן זה 52, ועוד 18 שלי, אז זה 70. הרי אני כבן 70 שנה. כלומר, הוא ניצוץ של שמואל, 18 שלו ועוד 52 של שמואל, ביחד זה 70. בכל אופן, פה אנחנו רואים את התפקוד הנכון של מערכת הנישואים. רבי אלעזר בן עזריה העריך את התבונה של אשתו. בסופו של דבר הוא לא שמע לה, היא רמזה לו שלא כדאי לך לקחת את התפקיד. אבל הוא לקח את התפקיד. ככה מערכת נישואים מתפקדת. גם אם אתה בסוף יודע שאתה תחליט X, תתייעץ עם אשתך. תן לה הרגשה שהיא בעלת בינה, לפעמים גם העצות שלה הרבה יותר טובות ממה שאתה חושב. גם אם החלטת לעשות אחרת, תציע לה. ישנה נקודה, הזמן מתקצר, אז אני אולי אעבור לנושא, יכול להיות שאני אחזור לנושא שאני מדלג במקור ת', שהיא מאוד חשובה. יש הרבה, יש זלזול, חס ושלום, זה לא זלזול, אבל אנשים לא יודעים להעריך מה הערך יש לתפילה של האדם. הרבה אנשים באים אל הרב ומבקשים ממנו תפילה לשלום בית. איך אומרים, עם הסקר שהזכרתי אותו קודם, בעצם מי לא זקוק לשלום בית? אבל גם יותר מזה, גם מי שיש לו שלום בית, טוב שיבקש מתלמיד חכם ששלום הבית שלו יתמיד. אנחנו תכף נראה במקורות, אבל אני לא יכול שלא להזכיר את זה, כן? כי מי שמשמש את הרב 18 שנה, 18 שנה כמעט. מה זה כוח של תפילה? כשאני אומר מה זה כוח של תפילה, אני מתכוון לומר שיש דברים, ואני אזכיר אולי את אורח חיים, אני תמיד אומר את זה, שרב יכול לשנות סדרי בראשית. כשאני ראיתי בעבודתי עם הרב שדברים שהם נגד הטבע מתרחשים סביבי, אם מישהו היה מספר לי את זה קודם, אז הייתי אומר, זה חסיד שוטה, אני יודע, זה סיפורים, דברים שעברו, אני גדלתי על ברכי השכלתנות, לא סיפורים. כשראיתי דברים, עד שאחד השנים, ככה כל שנה, כל אחד נוהג ללמוד מפרש, לפני כ-12 שנה החלטתי ללמוד את אור החיים הקדוש, והתגלה לי אור החיים, פירוש, נתן לי הסבר לכל התופעות האלה של הכוח העצום של רב לשנות סדרי בראשית. אור החיים כותב, והיה שוב הים לאתנו הראשון. מה זה והיה שוב הים לאתנו הראשון? אז רש"י אומר, תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא עם הים, וכשבני ישראל יצאו ממצרים, אז אתה חייב להיקרא. אומר אור החיים הקדוש, זה לא התנאי. אם זה התנאי, יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, איך כתוב שהים התריס כנגד משה, ולא הסכים להיקרא? עד שבא הקדוש ברוך הוא ועמד לימינו של משה, שנאמר ממינו יש דת למה, ורק הים הסכים להיקרא. אם זה היה תנאי, היה צריך להיקרא. למה הים מתריס כנגד משה? שאלה שנייה, ראינו פנחס בן יאיר, הגמרא בחולין בדף זין עמוד א', מספרת על רבי פנחס בן יאיר, שהחמיף של רבי שמעון בר יוחאי, שהלך לפדות שבויים, ונתקל בנהר גנאי. אומר לנהר, גנאי גנאי חלוק לי ממך. אומר לו הנהר, מה פתאום שאני אחלוק לך ממי? אתה הולך לעשות רצון בורך, ספק אתה עושה ספק לא בטוח שתצליח לבדות שבועים, ואני ודאי עושה רצון בורי, כי נגזר מששת ימי בראשית שמים יעברו בנהר. עומד רבי פנחס ואומר, גנאי גנאי, מנחה חולק לי ממך, גוזרני עליך שלא יעברו יותר מים בנהר. אומרת הגמרא, מים לימין, מים לשמאל, הוא עובר. של אור החיים הקדוש, איך זה רבי פנחס בן יאיר היה בודד, היה עם עוד איזה טייה. הסכים הנער לחלוק לו, ומשה, הוא ו-60 ריבו מישראל, הנער לא חולק לו. לכן אומר אור החיים דבר מבהיל. אומר אור החיים, זה לא היה התנאי. תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם כל מעשה הבריאה, שאם יקום אדם ויהיה כפוף ועמל לתורה, יכול לשנות סדרה בראשית. כך מפורש הוא כותב. הוא מביא דוגמה, שמשון, יהושע, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, הדוגמה של רבי פנחס בן יאיר. אז תשאלו, מה משה רבנו לא היה עמל כפוף לתורה? לא, זה היה לפני מתן תורה. תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא, מי שכפוף ועמל לתורה, עדיין לא ניתנה תורה. יהושע, רבי פנחס בן זר, חם מתן תורה. חם מתן תורה, כפוף ועמל לתורה, משנה סדרי בראשית. לכן משה היה זקוק לעזרתו של הקדוש ברוך הוא שיעמוד לימינו, כדי שהעם יקרא לפניו. זה גדלות. את יכול לשנות סדרי בראשית. אולי בסיפור ממש של הימים האלה. יש יהודי יקר מאוד בשכונתנו, שקיבל את המחלה, נולדה לו בת, וארבע שנים אחרי הקרנות ואחרי טיפולים אומרים לרופאים אין מה לעשות. בא אל הרב, אמר לו, קודם כל תלך לרב מנחם בושלי, מכון פועה, כן? מכון פועה, לבדוק את העניין. התקשר אל הרב מנחם בושלי, כיוון שאני מכיר אישית את אותו אדם, אומר לי, תשמע, אני לא יכול לבשר לו, אבל כל הרופאים אומרים שאין מה לעשות. אין בהיסטוריה דבר כזה ש במקרה הזה יכול להוליד. לפני 3.5 חודשים הוא בא אליי עם איזה עד ליל שבת, אני אומר לו, תשמע, אני לא יכול להתיר לך את העד הזה, זה היה ממש ליל תפילה. אבל תלך לרב אליהו, בין הסעודה לבין השיעור הוא ודאי יכול להסתכל על העד, אם אני לא בכוח כזה להתיר אותו, יכול להיות שהוא יתיר לך. ניגש לרב, והרב כבר מכיר אותו, והרב מכיר את הסיפור שלו, והוא בא עם אשתו. אז מיד הרב קרא לרבנית, ואמר לה, תראה רבנית, תביא מהמקרר, מכירים את האתרוגים של הרב, כן? עדיין היה בתקופה של האתרוגים, יש לו אתרוגים. קרא לרבנית, ואמר לו, תשמע, תלך לטבול היום בלילה, והנה אני ואשתי עכשיו פה מברכים, אתם תענו אמן, אשתך תיכנס להיריון. זה כבר 3.5 חודשים שאשתו בהיריון. זה נגד הטבע. זה נגד הטבע. אבל אני תמיד נוהג לומר, כשאני מתחיל בדבר הזה, זה מסוכן, כי אני יכול לשבת עד מחר בבוקר ולספר לכם דברים באמת שהם... אז שלום בית, ללכת לרב, לפני שיש צרה. ודאי אם יש צרה, ללכת לבקש. תראו במקור י' הגמרא אומרת, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאלמלא לא יקדים אברהם תפילה לצרה בין בית אל ובין אי, לא נשתער מישעי ישראל שריד ופליט. ריש לקיש אמר, כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה, אין לו צרים מלמעלה. כלומר, זה עוד קודם צרה. אני אומר, לפני כל הדברים שדיברנו עליהם קודם, והם כל כך חשובים, יש דבר בסיסי, יסודי אחד, שאי אפשר להתעלם ממנו. וגם פה אני התנצלתי מראש, כן, על סיפורים על ה... כשהרב נבחר להיות בבית הדין, היה הדיין הצעיר ביותר, שלחו אותו לבאר שבע. שלחו אותו לבאר שבע להיות דיין, הוא יושב לפני שניים, שהם פי שניים מגילו, כן? אחד זיכרונו לברכה, והוא עד שמתחיל הדיון הוא לוקח תפילה ומתחיל להתפלל לפני הישיבה בדין, נראה אחרי הבדן לראות כאילו גן עדן למטה, גינום למטה, שלא יקשל וכו וכו. והדיינים שואלים אותו, מה התפילה הזו? מין בלער כזה. למחרת אותו דבר, אחרי שבוע אמרו לו, רב, מה זה? שכינה מלמעלה? אני פוחד. אחרי שבוע שהוא יושב בבית הדין, מופיעה אישה כבת 28, לא כבת, היא בת 28, כן, אני כבר, והיא יושבת מול הפתח של בית הדין עם ספר תהילים וקוראת תהילים. קוראת תהילים. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, אף אחד לא מתייחס אליה. עכשיו הרב דיין צעיר, לא יכול להכניס אותה לעולם הדיונים. ניגש למזכיר, אחרי שלושה שבועות, למזכיר בית הדין, אומר לו, תראה, אני מבקש ממך. כי כשהם היו יוצאים, היא הייתה סוגרת את הזה, תהילים מכניסה לתיק והולכת. תגיד לאישה הזו, שכשהדנים יוצאים, שתיכנס אליי לחדר. ונכנסה אליו לחדר. מה טיבך? אז מספרת לו האישה, שהיא עלתה לפני כחודש ממרוקו, קיבלה היתר לעלות לארץ, אבל לפני 8 חודשים בעיה עלה נהג מונית, שנסע מעיר לעיר, אני לא זוכר, הזכירה את הערים במרוקו, הייתה לו תאונת דרכים, נהרג, קברו אותו, אבל לא יודעים איפה קברו אותו, ולא מוצאים, והקברנים לא נמצאים. אין מי שיעיד עליו שהוא מת, שראה אותו מת. היה זרוק, אתם יודעים, מרוקו, ארץ מדבר, מארץ לארץ זה מרחקים עצומים. קיצור, ליד איזושהי ארץ, ראו אותו שני קברנים כנראה, לא כנראה, אני שוב, ספר לאחור, ראו אותו שני קברנים, קברו אותו, ולא מצאו אותם, לא ידעו מי הם. גם הם לא ידעו מי האדם הזה. לא ידעו מי האדם הזה. בקיצור, הם מגיעים לקבורה, רוחצים אותו, ואז רואים שיש לו, שהשם שלו הוא כזה, כזה וכזה, זה מין תעודה שהייתה אז במרוקו, אבל בלי כתובת. והיא הייתה בבית הדין בקזבלנקה, ובית הדין אמר לה, אנחנו מצטערים מאוד, את עגונה עד שלא יהיה לנו ראיות שבעלך ראו, מישהו ראה אותו מת. בינתיים קיבלתי ויזה לעלות לארץ, שמו אותי בבאר שבע. השאלה הראשונה ששאלתי, איפה בית הדין? אמרו לי פה. אמרתי, אני אשב פה, בית דין בקזבלנקה אמר לי לא להתחתן, בית דין פה בארץ יגיד לי להתחתן. אמונה תמימה של מרוקאי, בת 28. שאל אותה הרב, לקח פרטים באיזה עיר, מאלה איזה עיר, איפה הוא נסע. באותו יום לקח מונית הרב, נסע לבבא סאלי. היה איתו בקשר עצום. אומר לו, הבבא סאלי, היחיד שמכיר את כל הקברנים והוא בקשר איתם במרוקו, זה אחי הבבא חקי ברמלה. סע אליו, יגיד לך בדיוק את כל השמות של הקברנים, ומה קורה איתם, ואיפה הם גרים, ומה... אותה מונית... לוקח הרב נוסע לבבא חקי, אומר לו הבבא חקי, כן, ודאי, הם עלו לפני 4 חודשים לארץ, אחד גר בקריית אתא ואחד גר בדימונה, איזה כתובת אתה רוצה? אז אמר לו, אבל אני דיין בבאר שבע ויש לי שם דירה, אני ישן שם מדי פעם, אז אני מעדיף, אני אחזור כבר לדימונה, אני ישן בבאר שבע. אותה מונית, לוקח אותה הרב, מגיע לדימונה לכתובת, על הכתובת של הבית, מודעת אבל, קברן הזה מת. טוב, אומר הרב, כנראה משמיים, זה כבר בתפילת מנחה ערבית, נכנס פנימה, להתפלל. נכנס פנימה, כולם רואים דמות של דיין, מה הקשר של הרב לזה? אני אתפלל מנחה, אחר כך אני אספר לכם. לא, התפללו מנחה, אמר כמה דברי תורה, אמר משמיים גזרו אליי, אולי שנאמר פה דברי תורה לעילו נשמתו, התפלל מנחה, אחרי מנחה מספר להם את כל הסיפור הזה, איכשהו התחיל לדבר על האדם הזה, כן, שמו יוסי פרץ היה, זה היה הכתובת עליו. בקצה, אחד עם ג'לבי על הראש סכן, יוסי פרץ, אני והוא קברנו אותו. מי אתה? אני חבר שלו, שנינו היינו קברנים באותה עיר, אני גר בקריית אתא. כן, זה, תראו לכם שהרב היה נוסע אז ל... אמר לו, מה אתה אומר? מיד לקח הרב שני אנשים, מושיב לידו, עשה בית דין, מחורת בבוקר התיר את העגונה. אמר לדיינים, זה כוחה של תפילה. זה לא אני. זה כוח התפילה. כוח של תפילה בידו לחולל פלאים. אז מכל מה שאמרנו קודם, הנקודה הזו, כמו שאנחנו מוצאים אותה פה אצל רבי אלעזר, יש לה משמעות עצומה, ואומר הפלא יועץ במקור י"א, מי שאשתו מכעסת אותו, אבל תיקחו את זה לכל וריאציה אחרת של אישה, שכן יש לו איתה איזה שהן בעיות, למרות שאישה שמכעסת אותו, אמרתי, גם לזה יש טיפול, כן? באותם דרכים שדיברנו עליהם קודם. מי שאשתו מכעסת אותו ואינה טובה בעיניו, יבקש רחמים שיהפוך השם את ליבה לאהבה אותו, ושתישא חן וחסד לפניו, שיהבנה והיא תאהבו. מגיעים לפעמים לבית הדין דברים. היה בבגדד, כן, הרב מספר איזה דיין אחד בבגדד, מופיע לפניו איש עשיר, מופיע לפניו, שאמר, אני נורא מצטער, התחתנתי עם אחד שהיא לא מה... ענייה, לא, לא בשבילי. טוב, אבל למה אתה רוצה לגרש אותה? לא מבשלת לך, לא. גיבובי מילים, לא מוצא חן בעיניו כלום. אומר החכם הזה מבגדד, תבואו אליי בשבוע הבא. בשבוע הבא הזמין את אחד מהעשירי העיר, אמר לו, תשמע, נכנסים הזוג והזה, והזוג הזה, אתה לא מכיר אותם? שאל אותם, לא מכיר. הם נכנסים אליי לדיון, אני מבקש ממך שכשהם נכנסים תבוא תלחש לי משהו באוזן ותברח. טוב, נכנס הזוג, עומד לפני הזה, פתאום נכנס האדם הזה, מגיע לדיין, בורח. הדיין הזה נסעף, כועס, מה זה, לא יכול להיות. והשיר הזה עומד מול הדיין, רואה שפניו נחמרו, מה קרה? אומר לו, מה זה, אתם זוג כל כך נפלא, האדם הזה אומר לי, איך שהיא מתגרשת, הוא רוצה להתחתן איתה עם אשתך? כל כך יפה, כל כך טובה? מי אמר את זה? זה האדם, אני לא יודע מי זה, זה שנכנס עכשיו. לקח את אשתו, יצא החוצה, לא רוצה להתגרש. פיקחות של דיינים. אצל הרב, היה פעם ביזיון שהרב התבזה, אבל למען שלום בית. היה לו בבאר שבע אותו מקרה, לא אותו מקרה, אבל כן, גם כן אחד שלא טוען שאשתו לא מבשלת לו טוב, וקיצור, אמרתי, הטענות הן לא רציניות, אם אתם זוכרים מתחילת השיחה, לא סיבות בשביל להתגרש. ואז הרב אומר למזכירה, הזמין אותם למחרת, הרב קנה את הפירות הכי ריקובים שיש, פירות וירקות הכי ריקובים שיש בשוק. אומר למזכירה, אני מבקש ממך מחר, כשנכנס הזוג הזה, תיכנסי אליי, תזרקי את הזה, תגידי, הנה, קח את הפירות והזה שהבאת לי. תזרקי אותם על הרצפה. טוב, הם נכנסים, נכנסת הזה, שמה עליה כמובן מטפחת ראש. זה הפירות שאתה קונה לי, זרקה את זה לפני הזה. הרב יורד מי הזה, אומר, סליחה, סליחה, מוריד את הראש שלו, אוסף את הזה, מכניס לתוך התיק, תראה איזה צרות יש לי משתי, אבל בכל זאת היא צדקת, העיקר שהיא מבשלת לי, ו... מסתכל על זה, בעל דבר, כן, האדם רואה, הרב ככה, חזר אחר מקוד הרב, סליחה, אין כלום. חוכמה, חוכמה של, למען שלום בית. הקדוש ברוך הוא מוחק שמו, כן, הרב, מוטב שהתבזה פעם אחת על ידי אישה, או התגלו מערומי בפני אישה אחת, זה לא נורא, ובעיקר שיהיה שלום בית. טוב, אני רואה שהזמן פג, אבל באמת יש כל כך הרבה עוד לדבר על הנושא הזה, ודוגמאות הן רבות, אבל כמו שאמרתי, המוטו של כל השיחה היום, זה להבין, להבין, שבעל ואישה, שני עולמות שונים. זה מנוגה, מכירים את הספר הזה, אישה ממאדים, שניהם מדברים שפות שונות לגמרי. אבל גם זוג שלא מדבר אותה שפה, יכול להסתדר 100%. לא מבינים? יש מילות. לכם פותחים. מה המילה שהוא אמר? זה גם לא עוזר, יש מתרגם. זה יועץ נישואין. יש כאלה שמתביישים ללכת. וכשהולכים אליהם, אז מקבלים, אני אומר, על אותה קבוצה שדיברתי, כי פה צריך באמת להיזהר. מקבלים באמת את ההדרכה הנכונה. אני לא אשנה לעולם את אשתי. היא שונה ממני לחלוטין, לא אצליח לשנות אותה, ולא ארצה כמו שאני לא יכול להפוך עיגול לריבוע. אני אחיה את השוני. ואיך לחיות את השוני? חלק מהדברים הבאנו עכשיו. תודה רבה על ההקשבה.
תודה רבה לרב זפרני.